האבא הרב מסביר בהלכת שבועות שבועות נוהגים לאכול סעודה חלבית ואופים לחם שנילש בחלב או חמאה, וכיוון שמדובר בתנור רגיל שיש לכל בית רק תנור אחד, אז צריך לכם להגעיל, להכשיר את התנור לפני שאופים בו לחם חלבי. הוא מסביר כיוון שיש תנור בבית, בדרך כלל מבשלים בו גם בשר, ולפעמים נשפח קצת מהסיר של הבשר על הרצפה של התנור, וזה נהיה בשרי, ולכן כדי לבשל ולאפות בו חלה שהיא של חלב, אז צריך להכשיר את זה. ואיך מכשירים את זה? אז מכשירים את זה בתי שמכניסים שם גחלים בכל הרצפה באופן שיהיה ניצוצות נפתסים ממנו, שזה נקרא ליבון גמור. לפי זה לכאורה, אחרי החג, שרוצים שוב לבשל בשר, אז צריך שוב להכשיר את התנור מהחלב שעפו בו לחם חלבי, כדי שיהיה אפשר לבשל בו בשר. אבל את זה הרב לא אומר. הוא אומר רק שלפני האפייה של חלב צריך להכשיר את התנור. מה הוא אומר בקשר לאחרי? הוא אומר שאחרי זה רגילים לאפות פה לחם פרווה שיוכלו לאכול עם בשר גם, ולכן אם צריך להשתדל שהמרדה שמוציאים את הלחם מהתנור הרי הוא יהיה חלבי כיוון שאפו בו כעת לחם חלבי, אז לכן צריך שיהיה מרדה אחרת מיוחדת בשביל חלבים ובמיוחדת בשביל פרווה. אז לכאורה לא מובן פה איך מדובר הדין הזה שאלתר רב מסביר. הוא אומר שאחרי החג רגילים לאפות בו לחם פרווה ורק צריך להחליף את המרדה. אז אם צריך להחליף את המרדה, צריך גם להכשיר את התנור, שהרי התנור נהיה כעת חלבי, ואחר כך הולכים לאפות בו לחם פרווה, אז הטעם חלב שבתנור ייכנס ללחם הפרווה. למה אני חושש רק לטעם שנכנס למרדה ומשם ייכנס ללחם? למה לא חוששים מהלחם חלבי שנכנס לתנור ומשם ייכנס ללחם? למה אלתר רב לא מצריך להכשיר את התנור אחרי שמבשלים בו את החלבי? למה הוא מצריך להכשיר את התנור רק לפני זה, אחרי שמבשלים את הבשרי? ויתירה מזו, הרי הוא אומר שמדובר פה בתנור אחד שיש בבית שבמשך השנה מבשלים בו בשר ונשפח לפני הבשרים, וגם במשך השנה אופים בו לחם פרווה שיהיה אפשר לאכול אותו עם בשר וגם עם חלב, והוא לא מצריך שכל פעם אחרי שמבשלים בו בשר שיהיה צריך להכשיר את התנור. לא מצריך להכשיר את התנור אחרי החג, לא מצריך להכשיר את התנור במשך כל השנה כל פעם אחרי שמבשלים בו בשר. הדבר היחיד שהוא אומר שצריך להיזהר לפני שמבשלים בו, אופים בו לחם חלבי, שצריך להכשיר אותו. ואחרי החג הדבר היחיד שצריך להבטיח שהמרדה יהיה נפרדת לבשרי, נפרדת לחלבי ונפרדת לפרווה. אז למה פה הוא מכשיר הכל חוץ מדבר אחד ויחיד? אז ננסה קודם להבין את ההלכה שהוא אומר שצריך להכשיר את התנור אחרי שבישלו בבשר ונשפך קצת רוטב על הרצפה של התנור וזה נהיה תנור בשרי, ולפני ש אופים בו לחם חלבי, צריך להכשיר אותו עם גחלים ושיהיה ניצוצות מתזר. שלכאורה כל ההלכה הזאת לא מובנת, שהרי הוא מסביר בסימנים קודמים שכדי להכשיר בשר לחלב לא צריך ליבון גמור, מספיק גם ליבון קל, מספיק גם הגעלה במקום שאפשר. למה? כיוון שטעם היתר להכשיר לא צריך ליבון גמור. ולמה פה הוא אומר שדווקא לפני שמאפים בו את הלחם חלבים צריך להכשיר עם עד שיהיו ניצוצות נתזים ודווקא עם יחלים, שזה ליבון גמור? למה לא יספיק ליבון קל? ליבון קל זה רק, אפילו אם זה רק מתחמם כך שיהיה היד צולדת מלנגוע בו מבחוץ, לא צריך שיהיה ניצוצות ניתזים, לא צריך ליבון גמור. כאן הוא מצריך ליבון גמור אף על פי שזה מבשר לחלב. אז הטעם בזה הוא כמובן כיוון שכל מה שאנחנו אומרים שמספיק ליבון קל זה מחלב לבשר, אבל דווקא בכלי של מתכת, מה שאין גם פה שמדובר בתנור של חרס, אז לא מועיל בחרס, לא מועיל ליבון קל. אפילו אם זה מבשר לחלב שמספיק ליבון קל, אבל כיוון שבחרס, בחרס לא מועיל, לא מספיק ליבון קל. כפי שאנחנו לומדים מהפסוק וכלי חרס יישבר, שלא מספיק שם ליבון קל, צריך דווקא ליבון גמור, שזה מספיק. אז לכן הוא מצריך שיהיה ליבון גמור אחרי שבישול של בשר לפני שאופים בו חלב. מה שאם כן, אחרי שאופים בו את הלחם חלבי, כשבאים אחר כך לבשל בו את הבשר, אז לא צריך להכשיר את הבשר לפי דעת אלתר רבי. הוא לא אומר שצריך אחר כך. למה לא? כיוון שאת הבשר מבשלים בתוך כלי. נכון שהוא אומר שלפעמים נשפך קצת וניח בשרי הרצפה, אבל כאן אנחנו רוצים שמהטעם הבלוע שיש בתוך הרצפה של התנור ייכנס הטעם הזה אל הכלי, אל הסיר, ומשם אל הבשרים. הטעם החלבי יש לנו כלל שאין בלוע יוצא מדופן לדופן כשאין רוטף. לכן פה אחרי שנכנס הטעם של הלחם לתוך התנור, הוא לא יכול להיכנס מתוך התנור חזרה לבשיר ומהסיר לבשר. אף על פי שהוא אמר קודם שלפעמים נשפך קצת, אבל אפילו כשזה נשפך קצת וזה נבלע בתוך התנור, אז זה מתייבש. ואחר כך אנחנו רוצים שאחרי שזה נבלע לתוך התנור זה ייכנס חזרה מהתנור לתוך הסיר, זה צריך להיכנס ביבש מתנור לדופן, ויש לנו הכלל שמדופן לדופן לא נכנס בלי רוטף. לכאורה זה הטעם העיקרי שאלתר רבי מצריך להכשיר את התנור דווקא אחרי בישול הבשר, לפני אפיית הלחם חלבי. אבל אחרי אפיית הלחם החלבי, כשבאים פה אחר כך לבשל בו את הבשר, לא צריך שוב להכשיר, כיוון שאחר כך הטעם שהבלוע בתוך התנור לא ייכנס מדופן לדופן לתוך הסיר. כל זה בנוגע לבשר שאחר כך הולכים לבשל. אבל כמובן שזה לא יספיק ללחם הפרווה שרוצים אחר כך לאפות בתנור, שהרי הטעם החלבי שנכנס לתוך התנור ייכנס, כשיכניסו בו את הלחם פרווה הוא ייכנס מחזרה מהתנור לתוך הלחם פרווה, וזה יהיה לחם חלבי. בדיוק כפי שהאדמו"ר הזקן מסביר כאן שצריך שיהיה מרדה נפרדת, כיוון שאם לא יהיה מרדה נפרדת, אז הטעם מהחלב ייכנס לתוך המרדה, ואחר כך שיוציאו מהמרדה את הלחם החטרת, ייכנס הטעם החלבי מהמרדה לתוך הלחם הפרת, וזה יהיה חלבי. אז מה החילוק? למה הטרב מצריך רק להבטיח שלא יהיה פה בעיה עם המרדה ולא עם התנור? אז קודם אם כן נבין את ההלכה של המרדה. הוא אומר שמהמרדה ייכנס מהאוכל ייכנס לתוך המרדה, המרדה יהיה חלבי, ואחר כך ייכנס הטעם הזה לתוך הלחם הפרווה. והוא אומר אף על פי שבדיעבד יהיה מותר, כיוון שיש לנו כלל שנת בנת והתר מותר, ופה כשאחרי שהטעם נכנס מהלחם החלבי למרדה ומהמרדה לתוך הלחם פרווה, זה נשאר עדיין היתר, אז לכן נת בנת היתר מותר. בכל מקום לכתחילה אסור לעשות את זה, כך הדבר על זה כאן שאומר. שואלים על זה כולם שנסים להבין איך הדבר הזקן כותב ככה. יש לנו הרי הלכה ביוחס בירדיה בסימן צדיק ה', שאם כל ההתר של נת בנת זה רק בעלו על כלי, אבל אם בישלו או צלו, אז זה נהיה ממש אסור. ככה אומר הרמוב, שככה נוהגים, שלכתחילה אפילו את הלחם אסור לאכול עם בשר או עם חלב. אז למה כאן הוא אומר שרק אסור לאכול את זה, אבל אחרי שאפום מותר לאכול את זה? אז לכן הם מסבירים שפה המרדה אין לה דין של בישול או צלי, כיוון שהמרדה שמכניסים רק לרגע כדי להוציא את הלחם היא לא נהיית כל כך חמה, שהרי אם היא תהיה חמה, אם היא עץ, היא תתחיל לבעור, אז רק מכניסים ומיד מוציאים, אז לכן זה לא נהיה כל כך חם, ואין איזה דין של צלי או בישול, רק של עלו. אז כך הם מתרצים למה אין פה דין של צלי או בישול. אז כעת אנחנו נדייק למה באמת כתוב רק בישול וצלי, ולמה לא אומר רמו שאנחנו מחמירים בצלי ובישול ואפייה. הרי גם אפייה הוא ממש אש כמו צלי, אז גם צריך להיות אסור. מה החילוק בין צלי לאפייה? מזה שהרמו כותב רק צלי ובישול, נראה שבאפייה הוא לא מחמיר, והטעם בזה הוא לכאורה כיוון שבאפייה יש פרט אחד שהוא שונה מהצלי ובישול, כי באפייה מחממים קודם את התנור עד שיהיה מאוד חם ואחר כך מכניסים את הבצק. אומר את זה על תרבי ביוחסיונטר בסימן תוך קופטס, שכשמחממים את התנור, את הכלי, כדי שיהיה אפשר, אחר כך אפשר לאפות בו, אז החימום הזה זה כבר נהיה נקרא ליבון קל. ולכן בצלי ובבישול אין ליבון קל קודם, לכן אנחנו מחמירים. מה שהייתם פה שיש כבר ליבון קל קודם, אז לכן הוא לא מצריך שיצטרכו להכשיר את התנור לפני אפיית הלחם פרווה. לכאורה זה הביאור והתרם פה, יש הרבה להעריך בזה, אבל רציתי לפחות בקיצור להגיד את הנקודה של זה.